שלום וברכה. אולי לא הבאתי מספיק עותקים, אבל זה מה יש. מצולם, לפני מי שמצולם לו, דף ממסכת סנהדרין, דף צדיק וב, סוף עמוד א' ותחילת עמוד ב'. מה? זה בסדר, לא נורא. אפשר גם ללמוד את זה בלי הספר. הנה יש לך פה. יש לך פה. אתה רוצה לצלם? תעשה עוד 50. טוב, מה שמצולם לפניכם זה מתחיל בשורה העליונה, רק שזה מתחיל מסוף השורה וסוף השורה מחוק. נכון, לא, סוף השורה מחוק, אבל זה לא כל כך מסובך. זה המילים צדיק אתה השם כי אדבר אליך. זה הפסוק. כן, כן, אתה רואה, השורה כאן קצת מחוקה. למה? עשיתי עבודה ככה לא מקצועית. כי אריב, כן. צדיק אתה השם כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. אתה רואה, זה כבר עבר לשורה השנייה, זה כבר כתוב. מה? זה פסוק בירמיהו. מה? האם המיקרופון עובד? אין לי שום מושג. זה עובד? לא עובד. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להיות גם מי שמצלם את המקורות, גם להיות הטכנאי, לא יכול, לא יכול. טוב. צדיק אתה השם, זה פסוק בירמיהו, שבו ירמיהו הנביא מתלונן על גורלו של עם ישראל. אנחנו עם צדיק, והבבליים שמחריבים את המקדש הם עם רשע, אז למה הם מצליחים ואנחנו מפסידים? השאלה מפורסמת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז הדבר, יש גם גרסה, אם כן, של השאלה הזאת בספר ירמיהו. צדיק אתה השם כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה? שאלו כל בוגדי בגד, נטעתם בל שורשו, ילכו גם עשו פרי. הנה, עד כאן קושייתו של ירמיהו. מה אהדרו לה? מה השיב לו הקדוש ברוך הוא? כי את רגלים רצתה וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים? ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגאון הירדן? עד כאן תשובת הקדוש ברוך הוא. לא ברור מה זה, את רגלים תתחרה ויעלאוך, ואיך תעשה את הסוסים. אז הגמרא מסבירה, משל לאדם אחד, שאמר יכולתי לרוץ שלוש פרסאות, לפני הסוסים, בין ביצעי המים. אדם יכול לרוץ מהר. שלוש פרסאות, זה 12 קילומטר, לפני הסוסים, בין ביצעי המים. בביצות. נזדמן לו רגלי אחד. רץ לפניו שלוש מילין ביבשה ונלאה. אמרו לו, אומה לפני רגלי כך, לפני הסוסים על אחת כמה וכמה, אומה שלושה מילין כך, שלוש פרסאות על אחת כמה וכמה, אומה ביבשה כך, בין ביצעי המים על אחת כמה וכמה. אף אתה. כלומר, אומר לו הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אומה בשכר ארבע פסיעות ששילמתי לאותו רשע שרץ אחר כבודי, אתה תמה. כשאני משלם שכר לאברהם, יצחק ויעקב, שרצו לפניי כסוסים, על אחת כמה וכמה. היינו דכתיב לנביאים, לנביאים נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיכור, גבר, עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. כלומר, חייב להיות שעל מנת שגויים ינצחו את עם ישראל, חלילה, תהיה להם איזושהי זכות. האמת היא שכשלומדים את הסוגיה הקודמת לסוגיה הזאת בגמרא, זו סוגיה ארוכה מאוד, יש שם תיאור של המלחמות בין סנחריב, מלך אשור, לבין חזקיהו מלך יהודה. שם אנחנו רואים דבר מעניין, סנחריב בא עם צבא אדיר על ירושלים ונכשל. נבוכדנצר, שבצעירותו היה חייל של סנחריב ואחר כך הפך להיות מלך בבל, בא עם צבא גדול, אבל לא ברור שהצבא הזה היה גדול יותר מצבאו של סנחריב, וכן הצליח נגד ירושלים. אז צריך לדעת מתי זה הולך להם לגויים, מתי זה לא הולך. אנחנו רואים שסנחריב, לפי כל מה שעולה מהסוגיה של הגמרא שם, אולי זה פעם צריך ללמוד את זה, סנחריב היה מאמין גדול בכוח. בכוח הברוטלי, בעוצמה הצבאית הגולמית. ואילו חזקיהו מלך יהודה היה אדם רפני. אז החומרנות הגסה נשברת כשהיא נפגשת ברוחניות תיאורית. יש דבר כזה. וזה מה שאנחנו רואים שם באמת בסוגיה. לעומת זה, יש מי שמשתמש אגב, גם סנחריב, מלך אשור, השתמש ברוחניות, אבל בתור תירוץ. כלומר, הוא מגייס את האידיאולוגיה לאימפריאליזם שלו. למשל, הוא אומר, הוא שולח דרך רב שקה לומר, השם אמר אליי, עלה על הארץ הזאת והשחיטה. כלומר, הסנחריב מלך אשור שמע קצת מהנבואות של נביאי ישראל, שהמצב בממלכת ישראל וממלכת יהודה לא משהו משהו, ולכן הוא ידע שיש לו שעת הכושר לעלות על ירושלים. אבל בסופו של דבר רואים שסנחריב לא האמין בדברים האלה, אלא הוא משתמש בזה בתור מה שנקרא פרופגנדה, הוא משתמש בתור תעמולה ביסודות רוחניים שהוא לא כל כך מאמין בהם. ולכן גם הוא נכשל. למשל אנחנו רואים ההבדל בינו לבין פרעו. הגמרא אומרת, פרעו גידף על ידי עצמו, אמר מי השם אשר ישמע בקולו, לפיכך נפרא הקדוש ברוך הוא ממנו על ידי עצמו. אני יוצא בתוך מצרים. אבל סנחריב גידף על ידי שליח, שהרי הוא שלח את רב שקה כדי לגדף, כלומר זה לא היה מספיק חשוב בעיניו הקדוש ברוך הוא כדי שהוא יגדף בעצמו, אז הוא שלח מישהו כדי לגדף בשמו. נפרא ממנו הקדוש ברוך הוא על ידי שליח שהוא שלח מלאך כדי להכות במחנה אשור. מלאך זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו, זה שליח. איך שאנחנו רואים שהעוצמה הברוטלית של מלך אשור נופלת מול הזכויות של חזקיהו מלך יהודה. אז מה קרה שמלך בבל כן הצליח להחריב את בית המקדש הראשון? חייב להיות שתהיה לו איזושהי זכות. וזה בעצם מה שהגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא עונה לירמיהו. יש לו שכר של 4 פסיעות שהוא הלך מפני כבודי. ובזכות זה יש לו איזשהו יתרון מוסרי שהוא יכול לנצל אותו כדי להחריב את בית המקדש. מהו היתרון המוסרי הזה? מה זה 4 פסיעות אלה? שואלת הגמרא. הנה 4 פסיעות מהי? מה זה אותם 4 פסיעות? דכתיב, בעת ההיא, שלח מרודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל ספרים וגומר. אז מי זה מרודח בלדן, בן בלדן, מלך בבל? מדובר כאן בימי חזקיהו מלך יהודה, משהו כמו 100 שנה לפני חורבן הבית. צריך לזכור שבימי חזקיהו, האימפריה העיקרית, המעצמה הגדולה בעולם הייתה אשור, ובבל הייתה מדינת חסות. בדיוק כמו שממלכת יהודה הייתה תחת חסות מלך אשור, כך בבל. אבל אחרי הניצחון הגדול, אחרי הנס הגדול שבו הצבא של סנחריב נכחד, אז גם בבל הרימה ראש. ואז נפתחו יחסים דיפלומטיים בין בבל לבין יהודה. ואז באותם הימים מרודח בן בלדן בן בלדן מרודח בלדן בן בלדן שמע שחזקיהו היה חולה והתרפא, שלח לו שליח. משום כי חלה חזקיהו ויחזק שדר לספרים ומנחה, לדרוש המופת אשר היה בארץ. דאמר רבי יוחנן, אותו היום שמת בו אחז, שתי שעות היה, וכי חלה חזקיהו והתפח, הדרינו קודשה בריחו לנח 10 שעה ניהלה. כלומר, כשאחז, אביו של חזקיהו, מת, אחז היה מלך רשע, אז היום התקצר ב10 שעות, כדי שיהיו רק שעתיים של אור, כדי שיקברו אותו מהר ולא יעשו לו הספדים. ככה אומרת הגמרא. אבל חזקיהו בנו, שהיה בעל תשובה, אחר כך עברי, ביום שבו חזקיהו חלה ועברי, חזרו ה10 שעות, היום התארך מאוד כדי לאזן. אז הוא ראה שהשמש הולכת יותר לאט, מסרבת לשקוע. ככה ראה גם מרודח בלדן. אז הוא רצה לחקור את המופת אשר היה בארץ. לכתיב ענני משיב אצל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחורנית, 10 מעלות, ותשוב השמש 10 מעלות במעלות אשר ירדה. אמר להו מי היי, כלומר מרודח בלדן התעניין, מה זה הדבר הזה? מה קרה? שפתאום השמש משנה את מהלכה? אמרו לו, חזקיהו חלש והתפח, היה חולה ועברי. אמר, איקה גברה כי היי, ולה בעינה לשדורי לשלמה, יש אדם כזה שמצווה על השמש לזוז, ואני לא אשלח לו שלום? כתבו לי, אז שלחו מכתב, מטעם מלך בבל למלך יהודה. שלמה למלכה חזקיה, שלום למלך חזקיה, שלם לקרתא דירושלם, שלום לעיר ירושלים, שלם לאלהה רבה, ושלום לאל הגדול. ככה כתב מרודח בלדן. כן? שלום לחזקיהו, שלום לירושלים, שלום לאל הגדול, אלהה רבה. נבוכדנצר ספרי דבלדן אהבה. כן? אז באותם הימים, נבוכדנצר עוד לא היה מלך, היה הסופר של בלדן. האיש העתה לה הבאתה, הוא לא היה שם בזמן שכתבו את המכתב, כי אתה אמר להו איך היא כתביתו, כשהוא הגיע שאל איך כתבתם את המכתב, אמרו לה איך היא כתבינה, אמרו לו ככה כתבנו. אמר להו, קריתו לה אל הרבה וכתביתו לה לבסוף, אתם קוראים לו האל הגדול ואתם כותבים אותו בסוף? אמר, אלא, הכי כתובו, אלא, אמר להם, תכתבו כך, שלם לאלה הרבה, שלום לאל הגדול, שלם לקרתד ירושלם, שלום לעיר ירושלים, שלם למלכה חזקיה. אמרו לו, קריינה דיגרת, היו לי בפרוונקה, אם כבר אתה בעל הרעיון, אז תכתוב אתה. רהת בטרה, אז הוא רץ אחרי השליח, השליח כבר היה לו המכתב ביד. אז נבוכדנצר רץ אחרי השליח כדי לתקן אותו. כדראית 4 פסיעות, אחרי שהוא רץ 4 פסיעות, כמה זה 4 פסיעות? 4 מטר בערך, 10 מטר, שרצים. אתה גבריאל, בא גבריאל. מי זה גבריאל? המלאך. מה התפקיד של המלאך הזה? הוא לאומני קיצוני, כלומר הוא קנאי. הוא לא אוהב לתת זכויות לגויים. הוא לא אוהב. הוא רוצה שיהיה זכויות לעם ישראל, רואים את זה בהרבה אגדות, והוקמה, העמיד אותו. אמר רבי יוחנן, אלמלא בגבריאל והעמידו, לא היה תקנה לסונם של ישראל. כלומר, מזל שנבוכדנצר לא רץ עוד קצת, כי אז אם לא היה הולך עלינו. עד הסוף. מהי בלדן בן בלדן? איזה מין שם זה? בלדן בן בלדן. איזה מין, מה פתאום נקראו נקרח? אמרו, בלדן מלכה הווה. כלומר, האבא שלו, ששמו היה בלדן, היה מלך, והשתנה הפה ואהבה כי דחל בה. נשתנו פניו ונהיו דומים לפני הכלב. הווה יתיב ברע על מלכותה, אז הושיבו את בנו מרודח במלכות, כי הווה כתיב, כשהיה כותב, הווה כתיב שמי ושמי דאבוע, בלדן מלכה. כלומר, היה כותב את שמו ושם אביו בלדן המלך. היינו דכתיב, בן יכבד אב ועבד אדוניו. זאת אומרת שהבן היה מכבד את אבא שלו. אז אנחנו כבר מצאנו שתי זכויות לבבליים. הם מכבדים את אלוהי ישראל, והם מכבדים את האבא שלהם. זה זכויות. מה זה ועבד אדוניו? אז בן יכבד אב, הדאמרן, זה מה שאמרנו, ועבד אדוניו דכתיב, כאן מביאים לנו סיפור שמראה איך שהבבליים היו גם מכבדים את אדוניהם. כלומר, הכל סובב פה מסביב לכבוד, זכות של כבוד. מה כתוב? דכתיב. ובחודש החמישי, מה זה חודש החמישי? אב. בעשור לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים, זה ראש הצבא, ראש הצבא הבבלי, עומד לפני מלך בבל בירושלים, וישרוף את בית השם, בית המקדש, ואת בית המלך. טוב, אז פה זה סימן שנבוכדנצר, נבוזרדן, שהיה שר הצבא של נבוכדנצר, הגיע לשערי ירושלים, אבל כתוב שם שהוא עומד לפני מלך בבל בירושלים. אז זה אומר שגם מלך בבל הגיע לירושלים. אומרת הגמרא שזה לא יכול להיות, שנבוכדנצר עצמו הגיע. ומי סליק נבוכדנצר לירושלם? איפה שמעת שנבוכדנצר הגיע לירושלים? והכתיב הרי כתוב, ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה. לקחו את צדקיהו מלך יהודה, והביאו אותו למלך בבל ריבלתה. ריבלתה המכנה בריבלה. ואמר רבי אבאו, זו אנטוכיה. איפה זה ריבלה? ריבלה זאת אנטוכיה, או אנטיוכיה. איפה זה אנטיוכיה? זה היום, זה נמצא אפילו בתחום של טורקיה. זה נקרא אנטקיה. כן? זה משהו כמו 1,000 קילומטר מפה. אז הוא לא הגיע לירושלים. אם היו צריכים לקחת את המלך צדקיהו, להביא אותו על אנטיוכיה, משמע שנבוכדנצר לא הגיע לירושלים. אז מה זה שנבוזרדן עומד לפני מלך בבל? רב חיסדא ורבי יצחק בר אבודיני. אחד אמר, דמות דיוקנו הייתה חקוקה לו על מרכבתו. כלומר, הוא שם ציור במרכבה של מלך בבל. אז נקרא שהוא עומד לפני מלך בבל בירושלים, למרות שמלך בבל באופן פיזי לא היה. ואחד אמר, אימה יתרה הייתה לו ממנו, ודומה כמי שעומד לפניו. זאת אומרת, נבוזרדן היה אדם עם נאמנות גדולה מאוד למפקדים שלו, ולכן הוא עומד לפני מלך בבל, למרות שמלך בבל לא נמצא. עכשיו, מה מצאנו כאן? אם כן, שלוש זכויות מצאנו לבבליים. כבוד השם, כבוד הרב, כבוד האדון, וכבוד האבא. כן? שלוש זכויות. עצומות. עכשיו, מה אמר ישעיהו הנביא? ידע שור קונהו, לחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. נכון? ראינו את זה בהפטרה, דווקא השבת, נכון? כלומר, הנביא מתלונן על כפיות הטובה, על יציאה מן הטבע הראוי של עם ישראל. שהרי ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, אבל ישראל לא ידע, מי לא התבונן. ובאר המהר"ל בספר נצח ישראל, מה הכוונה שור וחמור? מה זה המשלים האלה? השור יש לו כבוד לאדוניו, מצד שאדוניו הוא אדון. כלומר, יש לשור שהוא מלך בחיות, איזה מין הבנה גולמית, אינטואיטיבית, של מה זה אדנות, ולכן השור הולך אחרי אדוניו. כן? האדון קנה את השור בשוק, אחר כך הוא מושך אותו בחבל, אומר בוא בוא בוא, והשור בא. מה קרה שהשור בא? מה הוא קיבל מן האדון? יש לו איזה מין הרגשה לשור, שזה האדון. מה עם החמור? החמור אין לו הרגשות כאלה, אבל הוא יודע את האבוס. האבוס זה איפה שנותנים לו אוכל. אז יש לו הכרת טובה מצד התועלת. הדבר הזה דומה לעבד ובן. העבד יודע מי הוא אדוניו, הבן יודע מי נתן לו חיים. ומבחינה זאת, יש לו מחויבות כלפי מי שנתן לו חיים. אז זה דומה לשור ולחמור. ולכן גם ישראל, שזה שם המעלה, ישראל, היינו מצפים שהוא ידע, ישראל לא ידע. עמי שנתתי לו את כל הטובות האלה, לא התבונן בכל הטובות שנתתי לו. זאת אומרת שיש חיסרון בכיבוד אב ובכיבוד אדון בעם ישראל, ולכן כאשר מישהו בא להילחם בישראל, אם יש לו שתי התכונות האלה של כבוד האב וכבוד האדון, יש לו עליונות מוסרית על עם ישראל. עכשיו, יש לו גם כבוד השם. עכשיו, זה מעניין מאוד. אמרו הדרשנים ששור זה עשיו, וחמור זה ישמעאל. קליפת עשיו, קליפת ישמעאל, נקראים שור וחמור. אבל יש עוד קליפה יותר פנימית. כן, ככה רבי צדוק מלובלין מסביר, זה הקליפה של עמלק, יותר חמורה. בתוך השור, התוכיות של השור והתוכיות של החמור. אז על דרך הדרוש מסביר רבי צדוק מלובלין, התוכיות של השור זה האות ו, נכון? שין ו רש. אז באמצע שור יש ו. מה האמצע של חמור? מו, נכון? מם ו. אז אם לוקחים ו של תוכיות השור, מם ו של תוכיות החמור, יוצא לנו כמה? 52, נכון? נכון? ו, מם ו, זה יוצא 52, נכון? 52, שזה גימטריה של כלב. כן? זה, כלומר, מה שמסתתר בתוכיות העמדה הישמעאלית ותוכיות העמדה העשווית כאחד, זה עמלק. וזה בגימטריה כלב, וזה רמוז גם פה בכבוד שנתנו מלכי בבל אל השם, דווקא במקום שבו ראינו שהפנים של האבא הפך להיות כפני הכלב, כפי שמסופר למעלה. אז אם כן, תמיד כשאנחנו רואים שאומה יכולה לנו, תמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך הם יכלו לנו? הרי אנחנו טובים מהם, כי באופן כללי עם ישראל הוא אומה צדיקה, והאומות באופן כללי הם אומות רשעיות. אז אם הם יכלו לנו, זה בגלל איזושהי נקודת עליונות מוסרית, אפילו קטנה, שנותנת להם אחיזה. כן, בבקשה. איך אני הגעתי מכלב לעמלק? זה כתוב במדרש. כתוב מפורש, כמו מעשה באדם שנשא את בנו על כתפו. ואמר לו, איפה, הוא שאל את האנשים, איפה האבא? אז הוא אומר, אתה לא יודע איפה אני. שם אותו, בא הכלב ונשך אותו. נכון? זה נאמר על עמלק, נכון? טוב, אז למה לא שאלת אותי איך אני הגעתי משור לעשיו ומחמור לישמעאל, אה? יכולת לשאול את זה. לא שאלת. טוב, עכשיו, מה? האם דיברנו על הזכות הרביעית? לא, כי אין להם זכות רביעית. שלוש. אבל שלושת הזכויות הם בתחום הכבוד. כיבוד אב, כיבוד אדון, שסך הכל זה עולה עד כבוד השם. עכשיו, זה אנחנו יכולים לראות לפעמים, שאני זוכר לפני שנים רבות, הייתי בעיר הקודש בית ג'אלה. תיבנה ותיכונן במהרה בימינו. ושם ישבתי, עמדתי בשמירה. כן? טוב, כשעומדים אי אפשר להירדם, אז באמת היה לי... שמרתי עם עוד יהודי, אמרתי, שמע, אני עזבתי את כל השטויות האלה, הדת וזה, זה לא, אני מזמן משוחרר מכל זה. כן? אמנם למדתי בתלמוד תורה, אבל עכשיו אני משוחרר מכל זה. טוב, בסדר. אחר כך, תוך כדי, השמירה היא ארוכה, הוא אומר, אתה יודע מה מפחיד אותי? כשאני רואה את כל אלה ככה מסביב, שהם מתפללים ואני לא, אני מפחד. כן? בסדר. עכשיו אני סוף שהשמירה ארוכה, כי רב בן אדם בסוף אומר כל מיני דברים. טוב, בואו נתקדם. הלאה. אמן רבה. תעין, אז באמת צריך באמת לבדוק את הדבר הזה. מהי הנקודה שבה עשויים הרשעים להיות בעלי עמדה נגדנו? למשל, יש היום בעולם מאבק גדול בין שתי מעצמות עיקריות, ארצות הברית והעולם הערבי, הפונדמנטליסטי, ואלה טוענים טענות נגד אלה. למשל, האנשי המערב טוענים שהאסלאם הוא פרימיטיבי, ברברי, כוחני, אכזרי, ומביאים כראיה את מעשה שני המגדלים בניו יורק, 11 בספטמבר וכו'. שכל הדברים האלה הם נכונים. יש הרבה הרבה מה לבקר מבחינת המוסר הפשוט בחברה האסלאמית. האלימות שלה, הבוז שלה לכבוד האדם וכו', זה דברים ידועים ומפורסמים. מצד שני, מה המערב טוען נגד זה? מה יש למערב להציב? אז זה לא כל כך פשוט. בגלל שמה שהם מציבים כאלטרנטיבה לאסלאם, זה עולם שמבחינה ערכית יש לו גם הבעיות שלו. וזה בדיוק מה שטוענים, אותם מחבלים רשעים. הם אומרים, אנחנו נלחמים על המוסר, אנחנו נלחמים על הצניעות, אנחנו נלחמים על האמונה. עכשיו יש עיתונאית איטלקית, איטלקית אמריקאית, נפטרה לפני כמה זמן, אוריאנה פלאצ'י, כתבה ספר מאוד חריף נגד העולם הערבי. והסבירה שהגיע הזמן שהמערב יתעורר ויבין איזה, מול איזה אויב הוא עומד. כן? מול איזה אויב אתה עומד? אין אנשים אכזריים, הורסים לנו את המגדלים, תיזהרו מהם. כי אם הם ישלטו עלינו, לא נוכל יותר לשתות ויסקי ולהתעלר בחצאית מיני. זאת אומרת, פה מתברר מהם הערכים שבאים להגן עליהם. זאת אומרת, אז זה לא כל כך פשוט הדבר הזה. לכן זה גם נותן איזה מין עוצמה מוסרית שמניעה את הגלגלים של הטרור. אז כך גם בתחום שלנו, כשאנחנו רואים שאויב יכול לנו, אנחנו צריכים לחפש מהי הנקודה המוסרית שבשמה הוא בא, ולהתחזק באותה נקודה שבה הוא חזק. כן. בבקשה. אם תקרא את הספר, תראה. הלאה. מה? נכון. לא, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. שמה שאתה אומר, כיבוד אב וכיבוד האדון וכבוד השם, שזה הלכות שמחייבות גם אותנו, על זה אמר הנביא ישעיהו, ידע שור קונהו וחמור אבוס ועלה, לא ידע, אני לא יודע, זאת אומרת שהם לא קיימו את ההלכה הזאת. זה שזה מוג... מה? זה בדיוק מה שאומרים לך. זה ברגע שמשהו היה מקולקל אצלנו בתחום הזה, מי שהייתה לו קצת זכות בתחום הזה, יכול היה לגבור עלינו. מה? אבל אתה רואה שהנביא בא בטענות אלינו, לא מבין מה אני צריך לחזור את זה עוד פעם שלישית. מה קרה? טוב, אמר רבה. מה? כבוד השם, כן. איפה היה החיסרון אצלנו של כבוד השם? זה בדיוק העניין, כי כבוד האב וכבוד האדון הם שני הצדדים של כבוד השם. כך מסביר המהר"ל בנצח ישראל, שאנחנו מחויבים כלפי הקדוש ברוך הוא משתי בחינות, גם מצד שהוא העילה לעצם קיומנו, וגם הוא העילה המחיה אותנו, כמו שור וחמור. כלומר, הוא גם אב וגם אדון. זה מה שנקרא, הלא הוא אביך כניך, הוא עשך ויכולנך. או כמו שאומר הנביא במלאכי, עם אב אני איה כבודי, ועם אדונים אני איה מוראי. כן?
בעצם האסלאם אומר עלינו קטרוג.
נכון. לכן יש קטרוג של האומות נגדנו. זה כל זה. אמר רבה. תעין תלת מאה קודנייתה נרגה דפרזלה דשלית בפרזלה שדר לנבוכדנצר לנבוזראדן. 300 פרדות נושאות גרזנים של ברזל השולט בברזל, שלח לו נבוכדנצר לנבוזראדן. כלומר, הנשק שהוא שלח עם נבוזראדן היה גרזנים. כמה גרזנים? מה המשמעות של הפיכת... רגע שנייה, יש פה שאלה באינטרנט, זה הכי חשוב. מה המשמעות של הפיכת פני אדם לפני כלב? הכוונה, ראייה קצרה. כן? כשנותנים מכה לכלב, אז הוא נושך את המקל במקום לנשוך את מי שמחזיק במקל. זה כאן פני הדור כפני הכלב, שזה דור עם ראייה קצרה. כן? ידוע. כן? תשאל כל מדינה. עכשיו, אז הוא שלח 300 פרדות של גרזנים שיכולים לשלוט בברזל. אז הוא אמר, הגרזן עושה? הרי עוד פעם. מה הייתה הנקודה המוסרית שאנו חלשים בה, שניצחה אותנו ונתנה לגירוש להצליח? אני מבין שאתה כבר מבין לאן אני רוצה להגיע. אני רוצה לדבר על זה. אבל חכה, יש, השיעור עוד לא נגמר. טוב. שלחנו כן 300 פרדות מלאות בגרזנים. הגרזן זה מה שפותח את השערים. כולו בלעתינו חדשה דירושלים. כלומר, כולם נשברו, כלומר נבלעו, הכוונה נשברו, נתבלו, על שער אחד של ירושלים. כלומר, לקחו את הגרזנים כדי לפתוח את השערים, בלו כל ה-300 מסע של הגרזנים. מה זה 300? 300 זה הכוונה חוזק. כן? כי 100 זה אחדות, עשיריות, מאות. כן, החוט המשולש לא במהרה ינתק, ואם הוא בעצמו כפול 3, גם זה החוט המשולש לא במהרה ינתק, אז זה החוזק שבחוזק. זה חוזק בריבוע. כך אומר המהר"ל מפראג. מה זה הפרדות? פרדות זה דבר חזק, אבל שאיננו מוליד. כן? זה דבר חזק שאיננו מוליד. הוא כלאיים. וזה בעצם אומר משהו על בבל. בבל חזקה, אבל אין לה המשך בנצח. זה הכבל. בעי שנאמר, פיתוחיה יחד בחשיל וחלפות יהלומון. בעי למהדר. אז נבוזרדן, כשהוא ראה את הדבר הזה, רצה לחזור. לעזוב את ירושלים. אמר, מסתפינה דלה לעבדו בי, כי יחיד לעבדו בסנחריב. כלומר, אני מפחד שיקרה לי מה שקרה לסנחריב. נפקה קלה ואמר, יצא בת קול ואמרה, יצא קול ואמר, שבר בר שבר, מדלג בן מדלג, נבוזרדן, שבר, דלג, דמטה זימנה דמקדש החריב ואיכלה מקלה. הגיע זמנו של המקדש להיחרב והאיכל להישרף. פש לאחד נרגע, נשאר לו גרזן אחד, שהוא עוד לא השתמש בו. אתה בא, מחיה בקופה, היכה בעץ של הגרזן, לא בברזל של הגרזן, אלא בעץ, החלק החלש יותר, בקט. ויפתח ונפתח השער. מה זה בא לומר? שלא העוצמה הפיזית של בבל היא זו ששוברת את המקדש, את ירושלים, אלא זה מן השמיים. כלומר, מן השמיים זה יכול ליפול. שנאמר, יוודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. הווה קטיל ואזל. היה הורג והולך. כלומר, תוך כדי שנכנס ירושלים, כובש, הורג, עד דמטה להכלה, עד שהגיע אל המקדש. הדליק בנורה. הדליק בו אש. גבה החלה. אז המקדש עלה כדי להינצל מן הלהבות. דרכו במין שמיה, אז מן השמיים דרכו על המקדש כדי שלא יעלה, שנאמר, גת דרך השם לבטולת בת יהודה. טוב, מה זה המאבק הזה בין המקדש לבין הרגליים שמה של מעלה שדוחפים אותו בחזרה? יש במהר"ל מפראג שני יסודות שחוזרים על עצמם תמיד. זה המאבק בין הטבע לבין הסדר. יש מקומות שהמהר"ל אומר, זה שבית המקדש קיים, זה בכלל לא מובן. הרי הטבע מבטל את המקדש. ככה אומר המהר"ל. לפי הטבע, בית המקדש לא יכול להיות קיים. כי המקדש הוא איזה מין נציגות של העולם הנבדל בתוך עולם הטבע. עולם הטבע לא אוהב דברים חריגים. הטבע אוהב אחידות. ולכן אין פלא שיש התנגדות של הטבע למקדש. לכן זה שהמקדש חרב זה מובן מאליו. מאותה סיבה גם יש אנטישמיות. עם ישראל הוא שונה מכל העמים, הוא נעלה מכל העמים, לכן יש תנועה טבעית המתנגדת למקדש, המתנגדת לישראל. וזה היסוד של האנטישמיות. כך שמצד הטבע בית המקדש צריך להיות חרב. מצד שני, לפי סדר העולם המקדש מחויב. מה זה הסדר? הכוונה מבחינה ערכית. אי אפשר שהעולם יתקיים בלא מקדש. כי איך ייתכן שהעולם יהיה מנותק ממי שבראו? לכן יש הכרח שיהיה איזשהו קשר בין הבורא לבין העולם דרך הצינור של המקדש. לכן מצד סדר העולם לא מובן למה המקדש חרב. לכן במקום אחד שואל המהר"ל למה המקדש בנוי, במקום אחד הוא שואל איך זה יכול להיות שהוא חרב. תלוי מצד מה. הוא לא יכול להיות בנוי מצד הטבע, הוא לא יכול להיות חרב מצד הסדר. ולכן פה, כשהטבע, דיינו, מי שמיוצג על ידי נבוזרדן בא להחריב את המקדש, אז הסדר מתנגד לזה, לכן המקדש עולה, מצד הסדר העולם הוא עולה, אבל מצד שהגיע הזמן שהמקדש יחרב, אז גת דרך השם לבתולת בת יהודה, ולכן הוא מכה בו מן השמיים. כזיחה דעתה, ואז התחיל נבוזר הדן להתגאות, נפקה בת קלה, יצאה בת קול, לפני כן יצאה קול. עכשיו מה יוצא? בת קול. למה? כי אחרי שהוא שורף את המקדש, אז יש גם כביכול חולשה למעלה, זה כבר לא קול, זה בת קול. ואמרה לה, עמה קטילה קטלת, כלומר, עמה, הרוג, הרגת, החלה קליה קלית, אתה שרפת, החל שרוף, קמחה תחינה תחינת, אתה תחנת קמח תחון, שנאמר, קרי רחיים ותחני קמח גלישוק, גלי צמתך, חשפי שובל, גלישוק, עברי נהרות, חיתים לא נאמר, אלא קמח. כלומר, אנחנו רואים שאין כוח לנבוכדנצר, לנבוזרדן, לשרוף את הבית, אלא אם כן הוא כבר היה שרוף מלכתחילה. הכיצד הוא שרוף? הוא שרוף כבר על ידי עוונותיהם של ישראל, כפי שמסביר רבינו חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. שכל ההנהגה של כל העולמות, לא רק של העולם הזה, אלא של כל העולמות הרוחניים כולם, ושל כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס, זה תלוי במעשיהם של ישראל. ולכן, מאחר וישראל החריבו נווה של מעלה, בית המקדש העליון כביכול, הלב של הקוסמוס, ממילא גם בית המקדש הגשמי, שהוא רק הופעה שלו, כבר לא היה, היה לו יכולת לעמוד. לכן נבוכדנצר, בית שרוף שרף, כן. מגלגלים זכות על ידי זכאי, או חווה על ידי חיה. עכשיו, פה רואים שיש פה שלושה ביטויים. עמה קטילה קטלת, החלה קליה קלית, קמחה תחינה תחן. כלומר, מדברים פה גם על העם, גם על ההיכל, גם על הקמח. מי זה העם? העם זה העם. וההיכל, מה זה? זה הארץ. כן? הרי תמציתה של ארץ ישראל זה קדושת המקדש. ומה זה הקמח? תורה. אם אין קמח, אין תורה. כלומר, הקמח זה הבסיס של התורה. לכן, אפשר לומר שפה שלושה דברים נחרבו, זה העם, הארץ והתורה. העם נחרב על ידי אבון גילוי עריות, ההיכל על ידי שפיכות דמים שהיית בו, והתורה על ידי עבודה זרה שעבדו. כן, כידוע שבית ראשון נחרב בגלל שלושה דברים, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אם נאמר שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, איך ייתכן שהתגלגלה חובה, חורבן בית המקדש, על ידי זכאי? מי אמר שזה הכל חובה? יכול להיות שיש גם זכות בדבר. אבל לא, אני לא מעוניין עכשיו להיכנס לעומק הנושא, כי אני רוצה להתקדם, אין לי עוד הרבה זאת. עכשיו, זאת אומרת ש... כן, מה מחריב את העם? גילוי עריות, כי היסוד של האומה זה טהרת הברית. מה... החריב את המקדש, אז הגמרא בהמשך מסבירה שזה היה דמו של זכריה הנביא שהיה מונח רותח בבית המקדש, כלומר הרציחה שרצחו כהן ונביא, והקמח, הכוונה שאנשים כבר עבדו עבודה זרה ולא לא היו נאמנים לתורת השם, לכן חרב גם התורה. עכשיו הדבר הזה אומר, אם כן, שיש לכל חורבן סיבות משלו האופייניות למה שנחרב. כן? כמו שהמהר"ל מסביר. המאפיין של בית ראשון זה היה ששרתה בו שכינה. אז מה הדבר שיכול להחריבו? החטאים המסלקים שכינה. ומה הם החטאים המסלקים שכינה? גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ששלושתם נקראים בשם טומאה. כן? והטומאה היא המסלקת את השכינה, ולכן קרה מה שקרה. מה שאין כן בית שני, שלא שרתה בו שכינה, אז מה היה עניינו של בית שני? שהוא מהווה נקודת ליכוד לאומית. כלומר, המרכז של האומה, המלכד החברתי, הייתי אומר, לאומי, זה בית המקדש. ולכן, מה שיכול להחריבו זה שנאת חינם. אם אנחנו מרחיבים את זה על פי תורתו של הרב קוק, יוצא כך, שמעלתו של בית ראשון הייתה מעלת הכלל, מעלתו של בית שני הייתה מעלת הפרט. אז מה החריב את הבית הראשון, אומר הרב, חסרון קדושת הפרט. מה החריב את בית, את בית שני? חסרון קדושת הכלל, שבא לידי ביטוי בשנאת חינם. מה עניינו של בית שלישי? חיבור של שניהם, כלל ופרט. כלל שצריך לפרט ופרט שצריך לכלל. אז מה יכול להחריב את בית שלישי? כשאין חיבור בין הכלל לבין הפרט. יכול להיות חורבן בית שלישי? ודאי שלא. אבל יכול להיות חורבן בתקופת בית שלישי. למה הכוונה? בפרשת ויתחנן נאמר כך: והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר יפיץ השם אלוהיך ושם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא ירחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת כי תשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אז אם כן, מה מדובר שמה? על זה שעם ישראל מגורש מארצו ומופץ בין הגויים. אחר כך מה אומר הכתוב? בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. מתי? באחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך. במובן, מה זה באחרית הימים? באחרית הימים אנחנו חוזרים לארץ. מה זה בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים? הבנתם את הקושי שלי? משהו פה לא מובן. היית צריך להגיד בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה בגלות. אבל שבאחרית הימים, בזמן שכבר אנחנו חוזרים לארץ ישראל, עוד פעם והפיץ השם אתכם, זאת אומרת שגם בארץ ישראל יש גירוש. קרו מה הכתוב. ואז ושבת עד השם אלוהיך. מה? אני חוזר על זה. כתוב, והפיץ השם אתכם בעמים. כן? אנחנו מגורשים מן הארץ. אחר כך הכתוב אומר, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. כלומר שזה חוזר על עצמו גם באחרית הימים. זה כתוב בפרשת ויתחנן. מה, אתה לא קורא שניים מפה ואחד תרגום? טוב. טוב. אז גם אנחנו קוראים את זה בתשעה באב בבוקר. בסדר? זאת אומרת, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. משמע שגם באחרית הימים יש לפני התשובה הסופית, יש עוד פעם משהו בבחינת גלות. עכשיו, אם נסתכל בפרשת ניצבים, ששם יש פרשה שלמה שמסבירה מהי התשובה מהגלות, אנחנו רואים שמה שהכתוב מדבר שלוש פעמים על תשובה. נאמר ככה. והיה... לא, הנה פה יש לנו. יש פה הכל. הכל יש פה. מכון ניר עשיר מאוד, יש לו ספרייה, משהו. כתוב. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות האלה לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. אז מה זה התשובה שמדובר עליה פה? אתה תשוב לארץ ישראל, נכון? איך אני יודע? כתוב אחר כך. ושב השם אלוהיך את שבותיך. יחד עם זה שאתה שב, גם השם ישוב. וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך. טוב, אז יפה מאוד. אז כלומר, יש תשובה לארץ ישראל. נכון? איך שווים לארץ ישראל? פשוט, עולים באוניות, במטוסים, ברגל, על גב גמל, לא משנה, עולים לארץ ישראל, מקימים מדינה. מה קורה אחרי שמקימים את המדינה? יש עבודה רוחנית גדולה, נכון? ומה על השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך? איפה עושים את זה? איפה בארץ ישראל? איפה עושים את זה? במכון מאיר, נכון? ומה לשם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ונתן השם אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר ידפוך. ואתה? תשוב! הרי, לא עשיתי תשובה לפני כן. לא, עכשיו זה תשובה לקיום מצוות. ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. כלומר, יבוא זמן שחלק מהציבור לפחות יעשה תשובה ויקיים מצוות. כלומר, לא רק יהיה ציוני, אלא יהיה ציוני מתוך הכרה דתית, אפשר לומר. יקיים את המצוות. כל הכבוד לציבור הזה, נכון? כתוב כאן. והותירך השם אלוהיך בכל מעשי ידיך בפרי בטניך. ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה. כי ישוב השם לסוס עליך לטוב, כאשר ששת על אבותיך. אז יפה מאוד, נכון? אתה תקים יישובים, יהיה טוב, נכון? בפרי בטניך, בפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה. זו התשובה השנייה. נו, אז לכאורה, הכל סגור. מה ממשיך הכתוב? כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. תשובה שלישית. בעקבות מה באה התשובה השלישית? ולמה צריך בכלל תשובה שלישית? אז אנחנו רואים בפרשת ויתחנן. זה פרשת ניצבים, פרשת ויתחנן. אז ראינו, באחרית הימים ושבת עד השם אלוהיך. כלומר, יהיה גירוש, ואז כולם ישובו. כלומר, תהיה עבודה, כנראה, שהחיסרון יהיה, שחלק אולי שבו, אבל לא בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה בכל לבבך ובכל נפשך? צריך להביא את כולם. כנראה שעם ישראל תקוע באיזשהו מקום, והוא צריך לעשות חשבון נפש גדול. מה הנפש, בחשבון הנפש הגדול הזה? לחבר את הכלל עם הפרט. כן? הרי אמרנו, מה יכול להחריב בימי בית השלישי? חסרון הקשר בין הכלל לבין הפרט. מהו הכלל? מהו הפרט? הכלל, אני אגלה לכם, זה המדינה. מי זה הפרט? זה חלקי האומה. הכתומים, השמאלנים וכו'. לא קשורים. אין חיבור. וכיוון שלא היה חיבור, אז גם היה ניגוד. כלומר, איך אני יכול לגרש אדם מביתו אם אני מקושר אליו בלב הנפש? אבל אם אני לא מקושר אליו בלב הנפש, הוא מסומן, אני יכול לגרש אותו מביתו. כן? למה לא גירשו מכפר שמריהו? במקום לגרש מגוש קטיף. לא צודק. או ככה או ככה. בינתיים כפר שמריהו גירש את גוש קטיף. יכול היה להיות בכיוון הפוך. אבל זה המצב. כן. באמת שיש... אתה צודק, היה אפשר להיות גם בכיוון השני. מקבל. אבל משום מה, כפר שמריהו היה יותר חזק. בסדר? מה? מה? אבל זה בא מחוסר הבנה. כלומר, האמת היא כל אחד גירש את עצמו מהשני. כן, מה אתה אומר? לא שמעתי את השאלה עד הסוף. האם יש בעיה בזה שאנחנו מסמים את עצמנו עם סרטים כתומים? לא. כתוב זה יפה, אני אוהב את הצבע. כן. לא, אבל העניין הוא אחר. אני רוצה פה להסביר. שכאשר מנתקים מישהו, זה בגלל שבאיזשהו מקום הוא כבר היה מנותק. לא בא להאשים אף אחד. אני לא אומר שזה חטא. אני אומר זאת עובדה. כן? יש סיבות טובות, אתה יכול להגיד, התקשורת השמה, לא יודע, מקום, אלף ואחד דברים השמים. האיחוד האירופי יזרים מיליארדים וכו'. יכול להיות. אבל העובדה הייתה. הניתוק הזה היה. ולכן התיקון זה החיבור. עכשיו, באיזה תחום היה הניתוק? הרב קוק לימד אותנו שכל חברה יש לה שלושה כיוונים של אידיאל. הקודש, האומה והאדם. אסר לחפש איפה היה ניתוק בשלושת אלה. אז בואו נעשה אחד אחד. כשהניתוק הוא בתחום הקודש, הכוונה שהקודש חשב שהוא פטור מן החול. ברגע שחברה סבורה שהיא באה לארץ הזאת, אך ורק כדי לעשות בקודש, והחול הוא רק בדיעבד, אז פספסנו משהו. בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך את הארץ הזאת כדי שתחבר את הקודש עם החול. אתה ויתרת על זה, תחזיר לי את הארץ. אתה רוצה רק קודש. זה לא בעיה. בשביל לעשות בית מדרש, מספיק קילומטר רבוע אחד. לא צריך בשביל זה את כל גוש קטיף. דבר נוסף, תראה, אנחנו עכשיו עסוקים בנושא רציני. אנחנו עסוקים עכשיו בנושא רציני. עכשיו, יש בתחום של האומה, כשציבור מחליט שהפוליטיקה זה לא חשוב, אז הפוליטיקה יכולה עליו. התחום הפוליטי הוא תחום של קודש. איך אמר הרב צבי יהודה? רבנים שאינם עוסקים בפוליטיקה הם בוגדים. איך הוא אמר? לא הכניסו אותו לכלא. עכשיו, התחום השלישי הוא תחום האדם. מה? למה פוליטיקה זה קודש? איך לא? הרי הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל כאומה, נכון? מה זה אומה? זה ישות פוליטית. מסקנה, הפוליטיקה היא הדבר היחיד כמעט שיש לרבנים לעסוק בו. זה כולל הכל? אנחנו מונותאיסטים, אנחנו לא מפרידים את העולם משניים. מה? פוליטיקה זה משתלב בלכלוך, וכפי שאמר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הפוליטיקה המלוכלכת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. הנוצרים לעומת זה, הם חשבו שזה לא חשוב. אמרו, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים, אמר ישו. כן? אמרו לו הרבנים, מאוד נחמד מה שאתה אומר, אבל זה לא יהדות. עכשיו, הדבר השלישי, כפי שאמרנו, הניתוק מן האוניברסל, מן האדם. הפסקנו לחשוב שאנחנו ממלאים שליחות אוניברסלית. התכנסנו מסביב לשאלה הלאומית לבדה, ושכחנו שיש לעם ישראל שליחות כלפי האנושות. וזה מה שמזין את הגלגלים של הטענה המכונה שמאלנית היום, שהיא בעצם הטענה קוסמופוליטית, שהציונות היא ביסודה גזענות, ובזה מודים לאומות העולם. במקום להבין שהמעשה הציוני יש לו תכלית של בנברכות ותוכל כל מפתוחת האדמה, וצריך גם לפעול בכיוון הזה הלכה למעשה, מה ששחרנו. אז כשם שאדם צריך להיות מודע לחטאים, כך הוא צריך להיות מודע לצורך התיקון. פה נשאלה שאלה יפה באינטרנט. האם רק שלושת חטאים אלו הביאו את החורבן? אם הייתי נביא, הייתי אומר לך. אני אומר רק מה שאני מנתח. אני קטן. אני אומר מה שנראה לי. שאלה נוספת. והיום הצינור זה בית מקדש מעט? איזה צינור? אתה מדבר ביחס לשאלה מה מחיה את העולם בזמן של בית המקדש. זה המהר"ל מסביר בנצח ישראל, שבזמן שאין בית המקדש, מה שמחיה את העולם זה זה שפעם היה מקדש ושעתיד להיות מקדש. כן, בבקשה. פוליטיקה בגימטריה עמלק. נכון, נכון, נכון. זה דבר חשוב מאוד. זאת אומרת, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, אבל מעל השמיים אסור למחות אותו. זאת אומרת, שיש ערך לעמלק שמעל השמיים. כן? הרי אנחנו לא נבהלים מגמטריות, וכי על גמטריות אנחנו נבנה את העולם באמת. נו, גם ספק בגמטריה עמלק, וגם מס הכנסה בגמטריה עמלק. אז מה תאמר? לא תשלם את מס הכנסה? וגם דולר. נו, אז מה? באמת. כן, אז מה? כן? זה הדולר, כן? זה קשה הדולר, ויה דולרוזה, כידוע. אז, אבל אנחנו מאמינים בתורת משה שהקדוש ברוך הוא בחר באומה כמי שעל ידי פעילותו הפוליטית, הפעילותה הפוליטית, תתקן את העולם כולו במלכות שדי, כך שאין להתייאש, יש פשוט להיכנס אל שלושת התחומים שהזנחנו אותם, ובזה ישובו אלינו כל יישובנו על כל מלוא רוחב ארצנו, מהנילוס ועד הפרת ביותר. כל טוב. כן.